טוב, אנחנו בשיעור נפש הפרשה, שאנחנו משתדלים בלימוד שלנו לגעת בענייני הנפש הקשורים לפרשה, לשבוע שאנחנו רצים איתו. והשבוע זה שבוע יום כיפור, כן? זה אני השם פה, אני הפושע. והשבוע זה שבוע שבעצם אנחנו מוארים שבוע מלא שיום כיפור מאיר אותנו. אני רוצה ככה לדבר על עבודת הנפש המרכזית ביום כיפור. אבל לפני כן, אני ממש מרגיש צורך להגיד כמה מילים על התאריך שגם נציין אותו השנה, שזה 40 שנים למלחמת יום כיפור. יש הרבה מאוד מה לדבר על המלחמה ההיא. אפשר להגיד אם אפשר לתת כותרת למלחמה הזאת, זה דין ברחמים. הקדוש ברוך הוא עשה איתנו דין. כנראה, אנחנו לא יודעים לחשבן חשבונות של מקום, אבל זה, על פי פשט, זה תוצאה של איזה גבהות לבב שהייתה אחרי מלחמת ששת הימים, איזה ביטחון עצמי ומופרז וגאווה וכו'. אבל הדין היה ברחמים. מפני שאויבינו התלבטו אם לפתוח במלחמה בראש השנה ביום כיפור. עליהם התלבטות. בסוף הם בחרו ביום כיפור, היה נראה להם, לפי דעתם המשובשת, שיום צום, אז הם באמת צדקו, הם משחררים הרבה יותר חיילים הביתה ביום כיפור, זה גם יום צום, אבל רק דבר אחד הם לא שמו אליו לב, לגייס צבא מילואים בראש השנה, זה פרויקט מורכב מאוד, הרבה אנשים נוסעים, לא בבתים, הדרכים מלאות, אנשים נוסעים לחופש, לצפון, לדרום וכל זה. לגייס מילואים ביום כיפור זה אידיאלי. כבישים פנויים וכולם בבתים, או בבתי הכנסת. וככה יצא שההנחת היסוד שלהם הייתה יש להם 48 שעות לפחות עד שיגיעו כוחות המילואים, לקטוש את הסדיר, ובחלק מהמקומות כעבור 24 שעות היה מולם כבר כוח מילואים, שנלחם בהם. אז זה דין ברחמים. ואני אומר, 40 שנה אחרי המלחמה ההיא, שנציין את זה ביום כיפור השנה, יש מקום להתבונן טיפה יותר לעומק, מעבר להלקאה העצמית, ומעבר לעובדה שבאמת היה כאן, הופתענו וכו' וכו', וגם היו הרבה מאוד הרוגים, אבל המלחמה הזאת הביאה לידי שיא את הרעות, את הנחישות, את הדבקות, ואת היכולת להכריע ממצב מאוד מאוד לא פשוט. מי שניצח את המלחמה היו הדרגים בשטח, הדרגים המחליטים טעו מגדול, לא ידעו לצפות את המלחמה, ובסופו של דבר גם הביאו למצב שנפתחת מלחמה ואנחנו בהפתעה. מי שניצח את המלחמה היו ממש דרגי השטח. כן, החיילים, הממים, הממפאים, מגדים, החטים, מי שהיה בשטח ופשוט בשיניים נלחמו, והרבה פעמים תוך כדי בלבול, ועל מה הולכים ומה הולכים, נלחמו בשיניים פעם אחרי פעם, עד שהצליחו להכריע את הכף. אני אומר, כסוג של אולי צדק היסטורי, הרי אויבינו, יש להם איזה מנהג, היה להם מנהג, חלק מהמנגנון ההכחשה העצמית שלהם, שהם הפסידו במלחמה הזאת, וזה היה הפסד הכי גדול שלהם, כי המלחמה הסתיימה בניצחון מוחץ של צהל, בצפון, חדרנו לתותחים כבר אימו על דמשק, ובדרום, 101 קילומטר מקהיר, תוך כדי חצת התעלה וכו'. כל הקרבות כבר מתנהלים בשטח שלהם, אבל חלק מהכחשה העצמית הם היו נוהגים לעשות מצעדים באוקטובר, לציין את המלחמה שכביכול הם ניצחו בה. אז מן הסתם היה להם בתכנון לעשות איזה מצעד גדול בשנת ה-40 לניצחון, אבל הקדוש ברוך הוא החליט להסיק אותם בדברים טיפה יותר חשובים. אז במצרים הם עסוקים בלהגן על עצמם מעצמם, ובסוריה הם נכנסו כבר לכוננות ספיגה. ככה משאיר אותנו עם החשבון נפש שלנו, בלי לראות את האויבים שלנו, עושים לנו עיניים כאלה. והחשבון שלנו הוא, שבמלחמת יום הכיפורים, מאוד מתאים ליום הכיפורים, הגיע לזה מדרגת התקללות מאוד מאוד גדולה, כנסת ישראל. ראות, נחישות, דבקות במטרה. אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים שפשוט קמים ועוזבים את הבית. הולכים לצבא ומסרים את הנפש, לא יודעים אם יחזרו, חלק לא חזרו באמת. מחצי שנה, סתם, מכירים את זה מהבתים, מההורים, לא יודע מה, כל אחד משהו, זה אנשים, לקחו את הזה באמצע יום כיפור, מצא תפילות, לקחו תרמיל, לקחו, נעלמו לחצי שנה. מי שזכה לחזור. אז לכן, ביום כיפור הזה, בשעה 2 בצהריים, אני לא יודע בדיוק איפה תהיו, סוף מוסף, בהפסקה וכל זה, אני חושב ממש מן הנכון לעמוד ולהגיד איזה פרק תהילים, איזה תפילה לקדוש ברוך הוא, גם הודיה על זה שניצחנו במלחמה וגם לעילוי נשמתם של, של הגיבורים שמסרו את נפשם. הרבה מאוד משפחות נהרגו, שני אחים נהרגו, ולא סתם, אני חושב, לא לחינם זכתה תפילת ונתנה תוקף, שאנחנו אומרים אותה, אשכנזים אומרים אותה ביום ראש השנה, הלחן המקובל, הלחן הנפוץ ביותר נראה לי בבתי הכנסיות בעם ישראל, זה לחן של יאיר רוזנבלום מקיבוץ בית השיטה, שהלחין אותו אחרי שבמלחמת יום כיפור נהרגו 11 בנים מהקיבוץ הזה. והלחן הזה נכנס לא פחות ולא יותר ישר לתוך בית הכנסת, לא נשאר. מה, לא בטוח, אדם, אני לא בטוח כבר. אני לא יודע מי מדובר, אבל הוא נכנס ישר לתוך בתי הכנסת, כי זה. כי הייתה מסירות נפש עצומה, ואני גם מזמין אתכם לקרוא וללמוד על המלחמה ועל הקרבות, יש שם הרבה ספרים, הרבה סרטים מהמלחמה הזאת, איזה גבורה ואיזה נחישות, אנשים קמו וטנק נפגע, עברו מטנק לטנק, עברו מאוד טנק, עד שנלחמו לבד, כוחות בודדים, כלים בודדים, עצרו לפעמים חטיבות שלמות. גבורה גדולה, 40 שנה. טוב, בואו נדבר על, על יום כיפור עצמו, על העבודה. עבודת יום כיפור היא כמובן הווידוי. איי, 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 איי. נכון? ועל כולם אלוהי הסליחות, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. מה ההבדל בין סליחה למחילה לכפרה? אם אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא גם סליחה, גם מחילה וגם כפרה, כנראה שזה לא אותו דבר. זה לא more of the same, זה, כל אחד יש לו איזה ביטוי אחר. כנראה שיש פה גם איזה תהליך של התפתחות והתקדמות. מסליחה אתה עובר למחילה, ממחילה אתה עובר לכפרה. אז קודם כל בואו נבין מה לא כתוב כאן. לא כתובה כאן המילה העברית המכובסת שנקראת התנצלות. שמעתם את המילה הזאת? אני מתנצל אם פגעתי בך. אני רוצה להתנצל בפני זה עם התנצלותי. המילה התנצלות בשפה עברית בוטה נאמר, אומרת ככה, בעצם אין פה מה להיפגע. זה רק אתה עם כל הרגישויות שלך. במידה ונפגעת ומבלי לפגוע בזכויות שלי, אני שולח לך התנצלות, בלה 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 בלה. זה
התנצל
בו חדיך. בדיוק. בתורה המילה התנצלות מופיעה, והתנצלו את עדיה מהר חורב. יש איזה משהו שמעיק עליי. לא נעים לי, לא באמת אכפת לי הכאב שלך. לא נעים לי, יושב לי על הכתף איזה עומס, שאתה מראה לי פנים לא מהירות, אז אני מוריד את העומס על זה שאני משגר לך כביכול איזה התנצלות. לא על זה מדובר. בקשת סליחה שהיא לא אותנטית, שהיא לא כנה, היא לא אמיתית, היא מזויף מתוכו, היא הרבה פעמים פוגעת יותר מאשר בכלל אם לא היית מבקש בכלל. אנחנו מדברים על סליחה, מחילה וכפרה. כנראה שזה הולך כנגד סליחה כנגד חודש אלול, מחילה כנגד ראש השנה וכפרה כנגד יום כיפור. מה זה סליחה? אז סליחה, אנחנו מבקשים מאדם שזה נהיה מטבע לשון שגורה, כי אני רוצה נגיד לבקש את תשומת ליבו של מישהו. סלח לי, אתה יכול רגע לעזור לי? סלח לי. מה? למה אתה אומר סלח לי? זה נהיה מטבע לשון רגילה כשאני רוצה ליצור קשב ותשומת לב. בעצם בקשת סליחה באה על העובדה שבמשך השנה כולה לא היינו קשובים ולא היינו בתשומת לב לריבונו של עולם. היינו עסוקים במיליון דברים. בללמוד, בלעבוד, בללכת, בלחזור, בלעשות. הרבה מאוד דברים העסיקו אותנו, אבל רצון השם לא מספיק העסיק אותנו. ולכן נוצר כאן איזה מין פער. פער בין איפה שאנחנו נמצאים לבין איפה שהיינו ראויים להיות. ועל הפער הזה, כשאנחנו רוצים לחסל אותו, אנחנו מבקשים סליחה. סלח זה אותיות חסל, אנחנו רוצים בעצם לחזור למצב של תשומת לב, שזה בגדול חודש אלול. חודש אלול, רוצים, לא רוצים, אנחנו נאלצים כביכול לשים את מרכז תשומת הלב שלנו בעבודת השם וביחס אליו. בין אם זה בגלל הלוז הצפוף של סליחות ותפילות, כאילו זה תופס, אתה לא יכול להתחמק מזה, זה תופס יותר ויותר מרחב, אתה רוצה, זה זה המרכז, אי אפשר לא ימין ולא שמאלה, זה המרכז. כלומר, אנחנו נבנה כאן איזה מין לוז כזה של חודש, ותוסיפו לזה את תקיעת השופר, שבאה לעורר אותנו מתרדמותינו וכו' וכו', שבעצם אנחנו, זה חודש שלם שבו עיקר הקשב, עיקר תשומת הלב, נתונה לקשר שלנו לריבונו של עולם, כן. גם וגם, כי זה הדדי. אנחנו מעוררים את תשומת ליבנו, ומאלה גם את תשומת ליבו, את תשומת ליבו אלינו, אבל זה קודם כל מתחיל מאיתנו. אני לדודי ודודי לי, כן? איש לרעהו, ממני אליו, כמו שאמר רבי יהודה הלוי, בצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך. אז זה, על זה מבקשים סליחה. סליחה שלא הקשבתי, סליחה שלא הייתי, סליחה שלא הייתי קשוב, סלח לי, אתה יכול גם כן להקשיב אליי? זה ממש התנועה הראשונה של חודש אלול. והתנועה הזאת מביאה אותנו למקום של מכילה. אני אומר, סליחה, זה, אם אני מנסה גם לעשות כאן הקבלה משולשת, גם סלח מיכל כפר, גם אלול, ראש השנה יום כיפור, גם באחות יחסים, הסליחה, זה הכי מתאים לאבא ובן. הדבר שהכי קשה, אני רואה את זה מהילדים שלי גם, לילד, זה שאבא מתעלם. אוף, אבא, ביקשתי ממך, למה אתה לא מדבר, למה אתה לא מקשיב לי? ועוד יותר קשה לאבא, שהבן מתעלם. אני אמרתי לך, ביקשתי ממך כבר 10 פעמים, ואתה לא, מה זה הדבר הזה? כאילו, למה אתה לא עושה מה שאני מבקש ממך? כאילו, לא, אתה לא מקשיב. הכי קשה, נכון? זה משפט. בן לא מקשיב לאבא שלו. אז על החוסר ההקשבה הזאת, אנחנו מבקשים סליחה בחודש אלו. וזה מביא אותנו למדרגה הבאה שחצינו אותה כבר ראש השנה. שם זה כבר מלך ועבדים. ושם אנחנו מעיזים לבקש מחילה. אם החטא הבסיסי בין בן לאבא זה חוסר ההקשבה, החטא הבסיסי בין עבד למלך זה המרידה. עבד מורד במלך. ואחרי שהפנינו את תשומת ליבנו לעובדה שאנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מן הראוי היה שנקשיב יותר, אפילו אני אומר ברמה, אנחנו נגיד מבקשים סליחה על זה, שהתפללנו בלי כוונה. באנו לדבר איתך ריבונו של עולם, ותוך כדי שדיברנו איתך, שלחנו אס-אמסים. וירטואלים, לא דווקא ממשים. תוך כדי הייתי, סגרתי את הפינה פה, סגרתי, פיזור הדעת המוכלל. לא הייתי איתך. באתי לדבר איתך ולא הייתי איתך. על זה אני אבקש סליחה, שלא הייתי קשוב, שלא הייתי בתשומת לב, שלא הייתי ב... כן. כן, זה גם יכול... נכון. כי ראש שנה זה ודאי המלאכה. ושם אנחנו מבקשים מכילה. ולמילה מכילה, יש לה כמה משמעויות, אבל כולם קשורים לעניין הזה. כי אם החטא הוא... החטא הבסיסי בין אבא לבן זה חטא ההתעלמות, אז החטא הבסיסי בין מלך לעבד זה חטא המרידה. חטא המרידה. ולכן התיקון זה סוג של איזו התבטלות. התבטלות. אני רוצה להתבטל אליך, הקדוש ברוך הוא. להתבטל. מחילה זה איזה מין... בכל המשמעויות, גם במשמעות של מחילה חפירה. אני חופר, כלום, אני אגיע אליך, לא משנה כמה מחסומים תשים לי, אני אחפור מתחת לאדמה ואני אגיע אליך. אמר הרבי מקוצק, היום אומרים לי שאי אפשר לחזור בתשובה, הייתי תוכן 7 רקיעים ושב. אין דבר כזה אפשר לחזור בתשובה, אני אחזור בתשובה, אני אגיע עד אליך. לפעמים אומרים לנו לא, כדי לראות עד כמה אנחנו רוצים כן. דפוק בדלת, עד שתישבר. הקיר יישבר ולא הראש שלי יישבר. אז זה כאילו מחילה שאני חותר מתחת לאדמה, בדומה למה שהחז"ל מספרים על מנשה, מנשה בנו של חזקיהו, שמופיע בדברי הימים, שהוא נחטף על ידי מלך אשור, והוא כמעט הרג אותו, ואז הוא החליט שהוא חוזר בתשובה. הוא קרא לכל העבודות זרות שהוא הכיר, אף אחד לא ענה לו, אז אמר, טוב, אז אני אקרא, שמעתי שיש איזה אלוהים לעם ישראל, בוא נראה, אם הוא יענה לי אחלה, ואם לא, אז הוא כנראה לא שווה כמו כולם. ואז הוא קרא לקדוש ברוך הוא, וכל המלאכים, ככה המדרש אומר, ממהר סוגרים את החלונות שתפילתו לא תבוא כי הוא כזה חוצפן, והקדוש ברוך הוא חותר לו חתירה מתחת לכיסא הכבוד. חתירה זה מחילה. תשובה גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, גם אם זה ממחילה. זה המשמעות של עבד ומלך. העבד הוא כל כך מסור למלך, שהוא זב דם, פצוע, זוחל מעבר לקווים, כדי להביא את הבשורה אל המלך. במובן הזה, מחילה זה גם, במובן הזה של ההתבטלות, מחילה היא גם הפעולה שהים עושה לגלים. למחול זה שתי מילים. ים וחול. מחל זה כאילו ים וחול. מה קורה לחול? יש כל מיני גבשושיות, כל מיני ערים גבעות. מגיע הגל, מנקה את הכל. זה מין התבטלות טוטלית של החול אל הגלים. זה מה שאנחנו רוצים בראש השנה. להתבטל לגמרי לקדוש ברוך הוא, זה השיעור שדיברנו עליו בבוקר, על חנה, איך חנה מבטלת את רצונה העצמי בשביל לתקן את הכלל. ואנחנו בראש השנה מגיעים, לכל אחד מאיתנו בטוח יש בקשות, יש צרות, יש מענות, ואנחנו שמים את הכל בצד, ומבקשים מהקדוש ברוך הוא רק דבר אחד, להמליך אותו. רק דבר אחד. אז זאת מכילה, שהיא גם מתחת לפני הקרקע, וגם מכילה שבעצם פעולת הים והחול שמתבטלים זה לזה, זה המובן של העבד והמלך, וזה מקביל לראש השנה. כן, נכון. אנחנו כאילו מקבלים על עצמנו להיות לוחמים. באמת, יפה אמרת, הרי הגמרא אומרת במסכת ראש השנה, המשנה, שבראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון. מה זה בני מרון? אז הגמרא מביאה שלוש דעות. דעה אחת, כבשים.
הפרוזדור של הכבשים.
שהן רוצות לעבור ביחד ולא נותנים להם. דעה שנייה, שזה מעלה בית חורון, כאילו. מירון זה כאילו מעלה, כמו שביל הפסגה בהר מירון. שביל צר יכול ללכת בו רק בן אדם אחד, ולא שניים. תהום מכאן ותהום מכאן, רש"י אומר. ודעה שלישית, כחיילות בית דוד. וזה, כל דעה היא אופציה אחרת, איך אנחנו מתראים לפני הקדוש ברוך הוא, בראש השנה. דעה אחת אומרת, אנחנו בעצם כמו כבשים, אנחנו סוג של איזה עדר, מחפשים שהכלל יגן עלינו, ופתאום באים בראש שנה וחושפים אותנו, רגע, רגע, אל תתחיל להתחבל עם אחרי כולם, בואו נראה מה איתך. בודקים את האדם אחד על אחד, רואים איך הוא. טוב, אחרי זה וכולם נזכרים בסקיר אחת, אמרו לקדוש ברוך הוא, טוב, טוב, יאללה, תחזור לעדר, אבל תדע לך שראיתי אותך, ואל תחגוג יותר מדי, בשנה הבאה נבדוק אם התקדמת או לא. טוב. דעה שנייה אומרת, הבאתי לך נתיב ללכת בו. יש תורה, יש מצוות, יש נתיב בעולם הזה. ימינה, נפילה, שמאלה, נפילה. ראש השנה זה זמן לבדוק את הנתיב. איפה אתה? איפה אתה? איפה המגמה שלך? לאן אתה הולך? מה תכליתך? מאיפה יצאת? לאן אתה בא? עזוב אותך עכשיו רגע מהפרקטיקה, מהמעשים. האם יש כיוון, האם יש מגמה לרצף המעשים שאתה עושה? האם יש כאן, לסרט הזה יש תרגום שאפשר לקרוא אותו? זה... וגם כאן, הייתי רוצה ללכת עם מישהו ביחד איתי, אבל אני לא יכול. רש"י אומר גם כן, אי אפשר ללכת שתיים ביחד. והדעה השלישית היא אחרת לגמרי. כחיילות בית דוד. כל חייל, רש"י אומר שנספרים אחד אחד. כל חייל הוא יקר מאוד, וכל חייל בא בראש השנה לספר לקודקוד מה הוא עשה. קודקוד כאן, גפרור, כך וכך עשיתי השנה, אלה ואלה הביצועים, כך וכך זה. כאן גפרור מצפה למשימות המשך עבור. כאן קודקוד קיבלתי, קבל משימות להמשך. כלומר, זה שאנחנו באים בראש השנה זה לא רק לספר מה היה, זה גם לקבל משימות להמשך. חיילים! מכילה! ולחימה, שזה גם מחלים את הקשר כמובן, זה מרפא אותו. אז זה גם אותיות לחימה, כי אם אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא, אז שיא העבד זו שהוא אומר למלך, תן לי עוד משימות, מה הפרס? הפרס של חייל קרבי זה שמעלים אותו לפלסה. לא שמורידים אותו למפקדה. נכון? זה הפרס, כאילו, תן לי, אם אני, זה מצטיין, אני רוצה להמשיך הלאה. אני ישן או שזה?
ישן, לא ישן.
כן. לכאורה, כן, זה הדוגמה. פרס הוא... נסעתי פעם בטרמפים, כשהייתי בצבא, אז היה מותר לנסוע בטרמפים. לידי היה טרמפיסט, היה טבח בגולני. עכשיו אני הייתי שריונר, הייתי יוצא פעם 21 יום הביתה. היה בגולן, לפעמים גם 35 וכאלה, 28-35. אני הולך להיות שלך, הוא אומר לי ראשון עד חמישי. לא, הוא אומר לי חמישי עד ראשון. יציאות, אמרתי לו, כאילו סוף שבוע, הוא אומר לי, לא, חמישי עד ראשון. כאילו, הוא עושה ראשון חמישי, ואז הוא בבית, מחמישי עד ראשון שאחריו, 10 ימים. אמר לו, וואו. אמר לי, אבל מה המינוס? אני אומר לו, מה? אומר, אין רגילות. חוצפה לה, אין רגילות. כל שלך רגילה כל יום. כל שבוע שלך רגילה. אמר לי, אני אומר את זה ברצינות. אין רגילות. אז זאת מכילה. בסדר? כי חיילות בית דוד זה כאלה שבאים לדווח על המשימה שעשינו, וגם לקבל משימות להמשך. איזה משימה אני לוקח לעצמי השנה? ללמוד חליל. וואלה, משימה יפה מאוד. אבל ללמוד חליל בשביל מה? בשבילך הקדוש ברוך הוא, להעלל אותך בכלי נגינה. מה אני לוקח, איזה משימות אני לוקח על עצמי השנה, איזה עול אני מעמיס על עצמי כחייל. אם אני חייל, אז אני רוצה, קדימה, מה הפקל? כל חייל רוצה, אולי דוגמה יותר טובה, להיות קשר ולא להיות ג'ריקן, שתיים, אני יודע מה. דברים כאלה, כי הוא תן לי את הפקל הנחשב, נכון? לכן זה הדרך. וכל זה מביא אותנו ליום כיפור, שזה כמובן כפר, סלח, אלול, מחל. לחם, חמול. ראש השנה, כפר, זה יום כיפור. מה זה כפרה? מה המשמעות של המילה כפרה? כפורת זה כיסוי. זה כפורת. ו... כיסוי...
לשונית?
כן, כמו הכפורת. הכפורת שעל הארון? זה?
כופר, החומר שמכסה את ה...
כן, נכון, מבית ומחוץ, בכופר. כן. אז קודם כל כפורת זה קודם כל כיסוי. כן, כיסוי. בדיוק. מה זה כיסוי? כיסוי זה משהו שיוצר מתחתיו איזה מרחב של קרבה. מרחב אינטימי. בכתובה, חלק מחיובי הכתובה של חתן לכלה, ואנה אפלר, ואחסה יתיכי. אחסה אותך. מה הכוונה? שחסה אותה בשמיכה שיהיה לה קר? אלא הכוונה... א', כן, אבל... אני אדאג ליצור איזה כיסוי שיהיה לנו מרחב אינטימי מתחת. בבית, בחדר. יום כיפורים זה בעצם יום כיסויים. כמו שאמרת יפה שמואל, ועל כל פשעים תכסה אהבה, זה יום של אהבה גמורה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. בעצם זה יום של חתונה. כשאתם חושבים על זה, זה יום של חתונה. אם חושבים על יום כיפור כמו שהוא היה בבית המקדש. הכהן הגדול הוא הכלה, לבוש בגדי לבן. הקדוש ברוך הוא החתן. הכהן הגדול הוא הנציג של כנסת ישראל. נכנסים חדר הייחוד, שזה קודש הקודשים, ושם לא צריך הרבה, לא אומרים הרבה. גם בטקס חופה לא מדברים הרבה, אומרים בסך הכל משפט אחד, זהו. כהן לא אומר כלום, לא צריך להגיד כלום, זה מעבר למילים. ולכן כפורת זה קודם כל, אם אנחנו מבקשים כפרה, אתם יודעים מה החטא היסודי בין בני זוג? החטא היסודי בין בני זוג זה חטא חוסר העניין. כלומר, אני בסדר איתך לגמרי, אני... בפרקטיקה הכל עובד, האיש מתפקד ומביא פרנסה, והאישה מתפקדת ויש בה... הילדים מטופלים, והבית זה מתוחזק וכו' וכו' וכו'. אבל אני לא באמת מתעניין מה קורה אצלך, מה עבר עלייך. לא באמת אכפת לי מהעולם הפנימי שלך, או גם להפך. יום כיפורים זה, אפשר להגיד, חגם של הדתיים, כביכול. בסדר, אתה דתי, אתה מקיים את כל המצוות. האם באמת אכפת לך מה קורה בפנים ברמת הכוונות, ברמת הקרבה? האם היה כאן אהבה מתחת לכיסוי, או שהייתה כאן פרקטיקה דתית. זה יום כיפור. זה הכפרה במובן שלה של כיסוי, שרוצה ליצור על כל פשעים תכסי אהבה. זה מובן אחד של המילה, של המילה, של המילה כפרה. מובן שני של המילה כפרה, זה, דיברנו על כיסוי, זה גם יציאה לקראת. כמו שיעקב אומר לעשיו, אמרתי, אחפרה פניו במנחה, אחרי כן אראה פניו, אולי יישא פניי. אם אנחנו אוהבים, אז יש כלל אחד לאהבה. אתם יודעים מה הכלל? אהבה מקלקלת את השורה. מי שהוא אוהב באמת, הוא לא עושה רק לפי הסדר, או לפי הספר. חייב להיות, אם אני אוהב, אז חייב להיות שטיפה יתפלק לי, טיפה יצא לי, טיפה ככה קצת ישתנה, טיפה יהיה... אהבה מקלקלת את השורה. אז זה נקרא לצאת לקראת. לקראתך אני יוצא, בצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך. אז זה מובן שני כבר למילה כפרה. מובן שלישי זה ניקוי. כמו... ניקוי. ניקוי. הגמרא אומרת, נבוכדנצר אומר, באי לכיפור ידי באו גברא. הוא רוצה לנקות את הידיים שלו בי. ככה נבוכדנצר אומר, הוא מפחד שהקדוש ברוך הוא רוצה לסגור את החשבון. לכפר משהו זה לנקות אותו. אז גם כאן, הניקיון שאנחנו... באמת אנחנו מגיעים ליום כיפורים נקיים, לבושים בגדי לבן וכו'. הניקיון הוא לא בגלל שאנחנו מפחדים מהאווירה, אלא הניקיון הוא בגלל שאנחנו לא רוצים להסתיר יותר כלום. אנחנו נקיים כי הפסקנו להסתיר. החטא הגדול ביותר בין האוהבים הוא חטא ההסתרה. מה? אני כל כך אהבתי אותך ואתה הסתרת ממני. איך לא התבאשת להסתיר? ממני אתה מסתיר, אני כל כך...
זה אסור שיש עוד בין
אוהבים? אני חושב שלא.
לדוגמה סתם, זה אולי קצת סתיר, כי בעל ואישה...
אני חושב שבין בעל לאישה אין סודות. זו דעתי. שאין סודות בכלל. כלום. עכשיו, לא כל דבר אתה חייב לגלות, ואני לא מדבר על דברים מהעבר. לא מדבר על דברים מהעבר. אם אתה לא חייב לגלות לה את כל הסיבובים שעברת בגיל 16.
היום, בגיל 40, אני חייב לפרט לה את כל הרגשותיים מה לפתח. מה אתה חייב? אם מדברים, כאילו.
כן, זאת אומרת, אתה לא, אין... אומרים את זה, שזה נכון בשטר התנאים, ואל יעלימו ואל יבריחו, לא זה מזה ולא זה מזה, לא להעלים אחד מן השני, לא להסתיר, לא רגשות וגם לא מעשים. ברגע שמתחילות הסתרות, זה משם מתחילות הבעיות. זה החטא היסודי, הרי מה הסיפור שלו? רואים את זה נכון מדילה ושמשון. אומרת לו, איך אתה אומר שאתה אוהב אותי אם אתה מסתיר ממני? זה סתירה. אם אתה באמת אוהב אותי, לא יכול להיות שאתה מסתיר ממני. לא הגדת לי את כל לבך, אז אתה לא אוהב אותי. החטא הבסיסי בין אוהבים הוא חטא הסתרה. יכול להיות שהפרקטיקה היא בסדר, אבל אתה מסתיר, לא גילית לי, הלכת ולא סיפרת לי לאן. כן? זה חד חמור. אנחנו מגיעים נקיים כי אנחנו מפסיקים להסתיר. הוידוי הוא בעצם סיפור של הכל. אין, קודם כל, אין הסתרות, אין העלמות, אנחנו מספרים לך את הכל. זה המובן השלישי של המילה כיפורים, וזה כבר ממש מדרגה מאוד מתקדמת, זה כמובן מקביל למערכות יחסים בין איש לאשתו. אלול, אבא ובנים. החטא היסודי, חטא ההתעלמות מההתעלמות, כאילו הבן לא מקשיב לאבא. ראש השנה, וכנגד זה ביקשנו סליחה. ראש השנה, מלך ועבדים, החטא הבסיסי הוא חטא המרידה, התיקון, התבטלות, התמסרות, הסתערות, חפירה מתחת להגיע עד אליו, התבטלות כמו חול שמתבטל אל הים, רק להיות עם המלך, להיות חייל שלו, להיות לוחם שלו, להיות חייל עמד דוד שלו. אבל מראש השנה אנחנו מתחילים עכשיו עשרת ימי תשובה, 10 ימים נוראים, כן? ימים שכל אחד ככה, כל פעם מתקדמים בהם לקראת יום כיפור, יום כיפור זה כבר סיפור אחר לגמרי. לא אוכלים כי לא צריך לאכול, לא שותים כי לא צריך לשתות. הקשר מחזיק את עצמו הרבה פעמים כדי ליצור קרבה, יאללה בוא נאכל, גדולה לגימה, גימה שמקרבת, בוא נרים כוסית לחיים וכל... לא צריך את זה, האהבה עומדת בפני עצמה. והשיא השיאים של יום הכיפורים זה שלוקחים את כל העבירות, את כל הדברים הטובים וזורקים אותם למדבר, זה לא שייך אלינו, ובתוך... בתוך בית המקדש, האדום נהפך ללבן. כל נהיה לבן, יש התייחדות גמורה, יש כפרה. כפרה היא ביטוי בעצם לאהבה. והחטא הבסיסי בין אוהבים, כמו שהזכרנו, הוא חטא ההסתרה, אנחנו מפסיקים להסתיר ומתחילים להתעניין באמת אחד מה שקורה בתוך השני. כל הדברים האלה, שכרגע דיברנו, רמוזים בפסוק אחד. הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך. הביאני זה חודש אלול. מתחילים לבוא אחד על השני. כן, הביא אני, זה גם אב, שמעת אותי עוד אב, שמוביל לאלול. המלך, ראש השנה. זה המלך. חדריו, מתי מישהו נכנס לתוך איזה חדר? יום כיפור. הכהן נכנס לחדר, לקודש הקודשים, לחדר. נגילה, אלה, נגילה זה גלגול כזה, זה ימים בין כיפור לסוכות. ימים שמחים שישראל מנוקים בהם מעוונות ועוסקים במצוות. אז ימים כאלה קלים, ככה זה. נשמחה, זה חג סוכות. בח, זה שמיני עצרת. כף בית אותיות של התורה, רק אנחנו והקדוש ברוך הוא בלי 70 אומות העולם, בלי הפרים, נגיד לה בנשמחה בח. מהלך שלם, הביאני, המלך חדריו, אנחנו דיברנו רק על הביאני, המלך חדריו. יש גם המשך, נגילה, נשמחה בח. שנזכה, בעזרת השם. אמן ואמן. חזקו במצוא רבותיי.